חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
שבוע טוב לכם, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט. שלום אסף אבולעפיה.
אהלן יונה.
שלום שי ברדה. שבוע טוב ומבורך, פלייאוף עליון מאחורינו, שני משחקים בפלייאוף התחתון, עוד שניים יושלמו בהמשך, אז אנחנו עם 80% ליגה, אבל עם הסיפורים המשמעותיים, אני יכול להעריך, יסלחו לנו הפועל חיפה וקריית שמונה, וכך גם סכנין וריינה, אבל כל היתר יהיו כאן על שולחננו בפרק הזה של עולים לרגל. כותרות שלכם למחזור?
שייקה.
אתה?
לא, אבל אתה איש המקצוע הבכיר, שי, נו.
אני כל כך סקרן לשמוע מה עשה. איזה.
אני לא יודע אם מכבי חיפה תיקח אליפות. באמת שאני לא יודע. אוקיי, באמת שאני לא, זה גם לא מנסה לרמוז. אבל אם היא תיקח את האליפות, יש משחקים, אתה יודע, שהיינו ילדים, היה לנו קסטת האליפות. קלטת. קלטה. קסטת. של אליפות. עכשיו, בקסטה את כל התקצירים, ואתה יודע, שרים הכל, ואתה בא, מכניס לוידאו, לוחץ פליי. אז אין כבר קסטות של אליפות, אבל אם היה, אם היינו עכשיו ב-1990 ומשהו, אז המשחק אתמול של מכבי חיפה נכנס לקסטת האליפות, כמו הטיל לוגסי של מושיקו לוגסי נגד בני יהודה, כמו דניאל דה רידר, גם נגד בני יהודה בעונת האליפות של הפועל תל אביב. זה היה משחק שהוא לא היה הכי יפה ולא הכי אסתטי, אבל זה היה משחק של אתה יודע מה, שמגדיר עונה, ואם מכבי חיפה תיקח את האליפות, ושוב אני אגיד אם, כי יש לה יריבה מאוד קשה על התואר, אתמול זה היה הרגע שהיא תזכור כאן להרבה מאוד זמן.
אנחנו עוד נגיע אל המשחק הזה, על העוצמות שלו, המשמעויות שלו, ויש הרבה מה להגיד על מה שהיה אתמול בסמי עופר. שי, כותרתך?
אני אמשיך את, אוקיי. את הסף. אני חושב שאם כבר מכניסים משחק מסוים לקלטת, אפשר ללמוד משהו שהוא קשור לעניין מקצועי, אבל הוא לא קשור למערכים מסוימים. אתמול אני חושב שזאת הייתה תצוגת תכלית מנטלית של מכבי חיפה, לראות איך אחרי עצירת הפנדל של ג'וש כהן, פשוט כולם מתכנסים בתוך הווינריות של עצמם. אני לא זוכר דבר כזה המון זמן, זה כאילו פגעו להם באיזושהי ציפור נפש מתוכם, והם אמרו שמעכשיו לא משנה מה יקרה, אתה כבר ידעת שהם הולכים לנצח את המשחק. פשוט חברה של ווינרים, שפו ענק, מאמן כדורגל, צריך להיות על גג העולם שיש לו שחקנים כאלה על המגרש. את פשוט ראית איך התשוקה שלהם למשחק והרצון שלהם כל הזמן לנצח יוצאת דווקא בדקות האלה. שפו ענק.
אני אתן את הכותרת שלי למשחק שבטח לא נעסוק בו יותר מדי, ואיש המשחק שלי שם היה יוני סטויאנוב. מודה שחשבתי שמפריזים בכישרונו הגולמי של הבחור הצעיר הזה, יליד, לא יודע, שורשים בולגריים. ראיתי אותו בליגה א', במדעי הפועל הרצליה עושה את צעדיו הראשונים, אחר כך בפועל כפר סבא, גם יורד ליגה וגם בליגה לאומית, ובעצם בעונה הזו, מקבל הזדמנות ראשונה בליגת העל, מוכתם בהפועל באר שבע, לא באמת מקבל צ'אנס, ומושאל מיד לנס ציונה, שחקן ברמה אחרת מבחינת איכות, מכל מה שיש בנס ציונה, ואני נורא נורא סקרן לדעת מה יהיה עתידו, כלומר, האם הפועל באר שבע תשתמש בו בעונה הבאה, או שתשלח אותו לעוד שנת השאלה, אם יש איזשהו סיכוי לנס ציונה לשרוד, אז זה מתחיל אצלו. כמות המספרים שהוא מביא בתוך קבוצה בלתי מוכשרת בעליל, בלתי מאומנת בעליל, בלי טקטיקה, בלי שום דבר, והדברים שהוא מצליח לייצר שם, טוב, כאילו הכפשתי את שלומי דורה בלי להתכוון בעצם, ולא רציתי לעשות את זה, אבל אני אומר, קבוצה מאוד, אז לא הכוונה, אז שיהיה ברור, אבל
מוגבלת, יונתן,
קבוצה מאוד מאוד מוגבלת, גם מבחינת איכות וגם מבחינת רעיונות בגלל האיכות. מה שהוא עושה שם, מבחינת שערים, בישולים והשפעה על המשחק, היא מדהימה, ואני סקרן לראות אותו בתחנה הבאה שלו. הוא צריך לחשוב טוב מאוד, האם הוא בשל להיאבק על מקום בפועל באר שבע, או אולי לחשוב על תחנה נוספת שתיתן לו דקות, אבל קבוצה ברמה גבוהה יותר, אולי מאמן שיוכל לשדרג אותו קצת. מאוד מאוד מעניין יהיה לראות את
הדרך. המאמן זה אליניב ברדה. המאמן שיכול
חד משמעית, אבל בבאר שבע הוא יהיה מספר 15 ברוטציה.
אני לא בטוח. אני חושב שאני מסכים איתך, אני חושב שדיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, על השחקן. אני חושב שקרה בו משהו שאף אחד אולי לא שם לב. בכפר סבא, הוא לא שחק בתפקיד הזה, הוא שחק מגן ימני ושחק קנה ושחק הרבה מאוד תפקידים. היה סוג של קולבויניק בתוך המבנה. והוא משחק עכשיו בתפקיד שהוא באמת צריך לשחק בו. אם אני אומר שאליניב ברדה זה בדיוק המאמן, כי דווקא הוא יכול לשדרג את הדברים שיוני סטיינוב כל כך טוב בהם. ואגב, להפועל באר שבע זה בדיוק השחקן שחסר כרגע. כי ברגע שרמזי ספורי לא משחק, אין להם את אותו שחקן שרץ לעומק, ואין להם את אותו שחקן שמפנה שטחים, וזה בדיוק יוני סטיינוב.
מעניין מאוד. אז קיבל פה הרבה מאוד תשומת לב והרבה מאוד מחמאות. אנחנו נעקוב אחרי ביצוע ואחרי קבלת ההחלטות שלו בהמשך הדרך בקריירה. אבל באמת שחקן שלבד משאיר את נס ציונה איכשהו עוד בחיים, קבוצה שהייתה אמורה לרדת ליגה עוד בטרם החלה העונה.
נתחיל בחיפה.
זמן לעסוק, נתחיל בחיפה? את לא רוצה להתחיל לכרונולוגית? אולי נעשה באר שבע, מכבי תל אביב, ואז נסיים בחיפה?
מה אתה מפקד?
באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ואז נסיים בחיפה. איך שאתם רוצים.
צא לדרך.
כן, בוא נשמור את הטוב לסוף. אתם כותרות על מכבי חיפה, ואנחנו נחזור לשם בהמשך. אז אנחנו מתחילים עם זו ש... עם הפועל באר שבע, עם זו שקורא תיגר, עם זו שנושפת בעורף. אני חושב שאפרופו אשדוד אתמול, ובסופו של דבר גם הפועל ירושלים וגם נתניה, אני חושב שאחת הבשורות המעניינות היא הן שיש פה קבוצות שבאות שחק כדורגל בפלייאוף, ויהיה פה אתגר גדול גם למכבי חיפה וגם לבאר שבע.
הפועל ירושלים באה שחק כדורגל אתמול?
מחצית ראשונה לא, מחצית ראשונה לא.
כדורגל מתבטל,
מחצית ראשונה,
מינוח המקצועי שלך, לא?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה היה כדורגל מתבטל. הגדולה היא, כשאתה מתבטל, זה לבוא ולהודות בזה שהתבטלת, ולא, לא, תדע, להגיד דברים אחרי זה שלא קשורים למציאות, אלא להודות בהתבטלות, ולתקן, או לנסות לתקן בכל אופן. וכך היה, שהרעיון עם, בסוף המשחק עם זיו הרי, לקח אחריות, אמרת, שמה, עליתי, עשיתי שטויות, טעיתי, עליתי לא נכון, תיקנתי, לא הספיק. מחצית שנייה, באר שבע הותגרה מאוד, והפגינה את האומץ ואת היכולות שלה כדי לשמור על שלוש הנקודות, בדיוק כמו שמכבי תל אביב, בדיוק כמו שמכבי חיפה הותגרה אתמול, ואני חושב שצפוי לנו פה פלייאוף מסקרן מאוד, בהנחה שמכבי חיפה לא תנצח את באר שבע במחזור הבא. אני חושב שגם אשדוד, גם נתניה, גם הפועל ירושלים יהיו מסוגלות לקחת נקודות משתי הראשונות ולאתגר אותם. אני חושב שבאר שבע, גם מפגן עוצמה בעיקר של הקהל, משחק ראשון בטרנר בשבת בשלוש, לא היה שנים, וגם כמובן כמו בביתר וכמו במקומות אחרים, נוצר איזשהו אישו סביב העניין הזה, עם סיפור של ניסיונות לכפייה דתית סביב הסיפור הזה. אנחנו מבהירים לכולם, כדורגל בשבת, זה הבייסיק של הבייסיק, ומצד שני צריך לקיים אותו תוך התחשבות בציבור הדתי. ומה זה אומר התחשבות? זה אומר גם התחשבות בציבור החילוני, משחקים כדורגל מתי שאפשר, בצורה מאוזנת, פעם בשבת ופעם במוצאי שבת, כדי שכולם יוכלו ליהנות מהדבר הנפלא הזה, שנקרא הפועל באר שבע. קבוצה חזקה מאוד יש לברדה, וואו.
קודם כל, הקהל של הפועל באר שבע הצביע בידיים וברגליים, סולד אאוט לגמרי, אין בכלל ספק. יסלח לי כבוד הרב של באר שבע, לא חושב שאתה צריך להתעסק בכדורגל, אבל זה בסדר. כמה נקודות ברשותכם על הפועל באר שבע. הראשונה, זה מה שאמרנו שבוע שעבר, ואני מוסיף משחק. הפועל באר שבע סופקת פעמיים בתשעה משחקים. מתוך הפעמיים, אחד מהם זה השער ההזוי של לופס נגד קירת שמונה. הקבוצה הזאת לא מקבלת גולים. ושוב, גם אתמול ראינו עוד פעם שינויים בהגנה. זאת אומרת, זה עדיין לא רביעה קבועה שרצה. משחק ההגנה של הפועל באר שבע הוא מעולה, וגם כשצריך טיפה את העזרה של השוער, אז עומרי גלאזר ממשיך את העונה הפנומנלית שלו. הנקודה השנייה, כמה דיברת שעה על יוג'יננסה? אתמול יוג'יננסה מנצח את המשחק עבור הפועל באר שבע. יש לו בסך הכל שלושה שערי ליגה, שלושתם שערי ניצחון. מאוד נחמד לכבוש בקבוצה שרצה לאליפות השער השלישי.
שווה 9 נקודות הבן אדם.
שלישי, רביעי, חמישי. שלישי, רביעי, חמישי, זה נורא קל לכבוש, בטח שהקבוצה רצה, בטח שאתה גם שחקן של, כמו ששי עובר, מעברים. אבל שחקן של מניטה, אם הוא מוכיח את זה. ואם אתם רוצים לראות שער קבוצתי, מהו, תחזרו לשער של הפועל באר שבע. אחרי המסירה 25, הפסקתי לספור, הם בנו את השער הזה בצורה מופתית, שער שכולו אימון מבחינתי, וכולו הכנה מוקדמת. מצד המאמן, אז נכון שהכדורגל של באר שבע אולי לא נוצץ ולא סקסי ולא גדול, אבל כשאני מסתכל על רשימת החוסרים, גם על הספסל, פצועים, מוחקים, בעיות, הם עשו אתמול וי עצום, 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 גם אם זה רק 1-0 קטן, מול קבוצה מן הסתם הרבה יותר נחותה מהם.
אני חושב שהפועל באר שבע זה מפגן מנטלי אדיר. לבוא ולשחק בשעה 3, שאתה יודע שאתה 4 נקודות ממכבי חיפה, אני אכניס אתכם לחדר הלבשה באותם רגעים. זה הרבה מאוד מתח, זה הרבה מאוד ניטרול רעשים שאתה צריך לעשות. זה הרבה מאוד רגעים שאתה לא חושב מה יקרה אם, אלא פשוט לדעת להתמקד במשחק. וצריכים לתת פה חשיבות לעניין המנטלי, איך באר שבע מגיעה לסיטואציה כזו. ואני חושב שמה שמאפיין את הקבוצה הזו, זה בעיקר שחקנים שכבר היו במעמדים כאלה. היא קבוצה מאוד מאוד בשלה. היא קבוצה של שחקנים שהיו כבר במעמדים כאלה, ולנצח פעם אחר פעם, ולצמצם את הפער, פשוט לא לוותר.
אני אומר פה בסוגריים, אני חושב שזה המשך אדיר לעונה שעברה של הפועל באר שבע, היא התגלחה, זאת אומרת, כל מי שציפה, שהכעז להכריז על הפועל באר שבע ככישלון בעונה שעברה, לא הבין שזו תחנה בדרך להבשלה שבה היא נמצאת היום. חלק גדול מהשחקנים, כמו שאתה אומר, באו עם ניסיון, וחלק צברו את הניסיון הזה של מה נדרש מהם כשחקנים בהפועל באר שבע בעונה שעברה.
זה בדיוק התהליך ודרך שבמדינה שלנו לא אוהבים לקבל את זה, אבל זה בדיוק מה שהפועל באר שבע מציגה, ואני חושב שיש פה שתי סיטואציות מאוד מעניינות. מצד אחד קבוצה מאוד הרפתקנית של מכבי חיפה שתוקפת עם המון המון שחקנים ומשחקת באמת כדורגל הרפתקני, וממול באר שבע קבוצה מאוד מאוד עיקשת, מאומנת, שבעיקר מתבססת על עבודה קשה של שחקנים, ואני חייב לתת לך קונטרה לגבי יוג'ין אנסה.
תן לי.
אני חושב שהרבה מאוד פעמים בחיים זה קרמה. והשחקן הזה ברגע שמקבל, תשים לב שכמעט, והוא לא מוחלף בתקופה האחרונה, אחרי שבינואר הוא היה אמור ללכת.
לכל הליגה.
לכל הליגה. וזה בדיוק, זה בדיוק אליניב, והקרמה שאני מדבר עליה, זה שברגע שהוא קיבל את ההזדמנות שלו, הוא לא באמת, אז נכון שהוא הכריע את המשחק, אבל הוא לא באמת שחקן הכרעה של גולים, אבל הוא עובד כל המשחק. הוא כל המשחק מחויב, ובא אליניב ואומר, אני לא אוותר על זה, כי זה אחד הדברים החשובים שיש. ועוד נקודה אחת על הפועל באר שבע. כנראה שאפשר לקחת אליפות, גם עם הגנה מאוד 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 חזקה, ועם פחות שחקני הכרעה בחלק הקדמי. וזה מה, זה מה שהפועל באר שבע מוכיחה, איך שהקרב הזה ילך עד הסוף.
משפט השלמה למה שאמר, חן, אני אוהב את באר שבע לא בשלה, באר שבע לא יכולה. לבאר שבע יש יותר שחקנים שזכו באליפות מאשר מכבי חיפה.
נכון, זה בדיוק. זאת אומרת, יש דוקה בשלות
שלי. זה טיבי, וזה ויתור, ושכטר על הספסל. זאת אומרת, קבוצת שמסתכלים על הפועל באר שבע ואומרים, נה, היא עשתה את שלה. לא, זה חבר'ה שכבר היו שם, זה לא שחבר'ה שאומרים אותו במקום שני, זה בסדר. הם יודעים לקחת אליפויות, ולכן מכבי חיפה צריכה לבוא לדוקרב הראשי הזה עד הסוף, כנראה שזה עד הסוף.
אלה הם שחקן בנבחרת.
לבאר שבע. כן. מאוד מוזר הסיפור הזה.
מאוד מוזר. מסכים.
אני חושב אבל שזה...
בוודאי על רקע על חוסרים, סליחה. חוץ מויתור, צריך להגיד. חוץ מויתור, ויתור שם. וגלאזר. ויתור וגלאזר.
שוער שני.
אתה מדבר כאילו, קישור וחלק קדמי.
אבל בעצם לא בטוח שהוא שוער שני.
לא. נראה לי שהוא יפתח.
אני חושב שזה מגיע בעיקר מהסיבה. אם אני היום צריך לזמן, הראשון שאני מזמן לנבחרת זה את...
לסגיב.
לא.
אל תתפתף לי.
אז כבר יש שלושה שחקני נבחרת בפרק השבע.
לא, אני אומר, אני חושב שה...
קרסה התיאוריה שחיזקנו.
לא. אני חושב שהעובדה שהם מתלוננים שמהקישור ומעלה, לא יודע אם מתלוננים, אלא מציינים עובדות.
כן, עדן שמיר, גורדנה, אליאס, ספורי לא קשיר.
אני חד משמעית חושב שגורדנה זה משהו שאין בנבחרת. זה דריבל מסוים שיכול להוציא אותך כמעט מכל סבך באמצע, אבל... אם אתה מסתכל על השחקני קישור שיש לך בנבחרת, אתה מבין בעצם למה גורדנה לא זומן, למרות שבעיניי הוא האקס פקטור, הוא ורמזי ספור האקס פקטורים הכי גדולים שם.
לגמרי, לגמרי. אז זוהי הפועל באר שבע, וזה הסיפור שלה. נזכיר מיד בתום פגרת הנבחרות, הפועל באר שבע מגיע לסמי עופר, פוגש את מכבי חיפה. היה לי את הפריבילגיה, באמת הפריבילגיה להיות אתמול בסמי עופר, וזה באמת... אמרתי לכם בשבועות הקודמים שאני מקפיד על הדבר הזה, ואני גם האמת שאמרתי את זה גם בהקשר של הפועל באר שבע, שיש פלייאוף עליון מאוד מאוד איכותי השנה, במובן הזה של לא בהכרח קבוצות או שחקנים גדולים, נתניה מעל כולם, נתניה כאילו בשלישייה השנייה של נתניה, אשדוד, הפועל ירושלים, אלה קבוצות מאוד מאוד מאומנות, עם תביעת יד מאוד מאוד ברורה של אנשי מקצוע, שחלק מהתכלית של איש מקצוע זה כמובן לאתגר את היריב, לבוא מאוד מאוד מוכן, לחפש את הפגמים, לדעת איפה אפשר להקשות ולאתגר. הפועל ירושלים, מחצית שנייה מאתגרת את באר שבע, לא מספיק. אשדוד באה מאוד מוכנה לסמי עופר, ולא רק שהיא באה מוכנה, הכל הלך לה, על ההתחלה. זה היה מהרגע הראשון, ידעו שאבו פאני הוא האחרון, שלחו עליו שני שחקנים באופן עקבי, חטפו לו שניים, שלושה כדורים, הגיעו למצבים, היכולת האישית שם למעלה, שחתה את הפנדלים בזה אחר זה, מה אתה צריך יותר מ...
הודעה הכי חשובה.
נו?
דיברנו שבוע שעבר על קבוצות שמגיעות לשחק מול קבוצות מגיעות. בסמי עופר.
נכון, ובא לשחק.
אני חייב להודות, אנחנו כל הזמן מחלקים סופרלטיבים על מכבי חיפה. אני פשוט התמוגגתי לראות את אשדוד אתמול. ממש ככה. וזה אפרופו הוויכוח שלנו שבוע שעבר על קבוצות נחותות שמגיעות לשחק מול קבוצות. הגיע רן בן שמעון, לדעתי עם תבנית משחק מופלאה, לא מבחינת העובדה שהוא בא ואמר, אני לא הולך להתבטל מול מכבי חיפה. אני לא יודע אם שמתם לב מה הוא עשה. הוא פשוט אמר לכנען, בוא נתחיל מהבסיס, הוא העלה שחקנים של אחד על אחד, של כישרון, בריאון ו...
וכנען, ופתח גם עם הקולציה שהוא לא
חזר. ועם הקולציה, עכשיו, הקולציה לא חזר להגנה, במכוון. כנען לא חזר להגנה, במכוון. בריאון לא חזר להגנה, במכוון. ואז בעצם כמעט כל התקפה, הוא מצליח להביא את הכישרון האישי של השחקנים, בתוך האזורים המסוכנים.
כמעט עם יתרון מספרי.
עם יתרון מספרי, ואם היה 2-0, אנחנו לא מדברים בכלל על סופרלטיבים, על סופרלטיבים למכבי חיפה, וזה שפו ענק למאמן, שחושב כל כך יצירתי. אני לא קורא לזה לפחד או לא לפחד, כי זה בעצם מה שרן בן שמעון מאמין. ותסתכלו על הנקודה הזו, בסמי עופר, עם 30 אל... איזה 30?
30?
30? 30?
30? 30? זה היה נראה לפי הרעש בטלוויזיה, זה היה נראה שהיה שם...
70?
עם 30 אלף, עם 30 אלף איש ביציאה, והולך ולוחץ את מכבי חיפה בתוך השטח שלה, עם שחקני הכרעה, ואני חושב שהציוות של כנען לבוא לאזורים המסוכנים, לא לתת לו בכלל לחזור להגנה, זאת אומרת, כאילו שהוא מבטר לו, וכמעט בכל סיטואציה, ב-0-0, שאשדוד יצא להתקפת מעבר, זה הגול.
זה הגול. כל מצב, ואנחנו מדברים על כך שבדקה ה-20, מכבי חיפה, מסמך אשדוד עם פנדל שני במשחק, מול 10 שחקנים של מכבי חיפה, יכולה להשלים ניצחון, ואז סיפור נהדר, רן בן שמעון בסופו נותן, גם ברעיון שאחרי, נותן קרדיט מלא, וביטחון מלא, בבועט שלו, שמחמיץ שני פנדלים ברציפות טרם המשחק, ובסוף מחמיץ את הפנדל השלישי גם מול ג'וש כהן.
החלטה גדולה.
של מאמן, החלטה קשה ואמיצה.
חמש דקות קודם. מה דיברנו שבוע שעבר על הפנדל של לופז? אחרי ששחקן עובר טראומה, לוקח את הכדור ולניב הלך איתו. ואני מסכים. הרי בסופו של דבר חמודי כנען הביא את אשדוד לאיפה שהיא נמצאת.
נגיד, שלוש דקות קודם מקולציה לוקח פנדל וכובש אותו. זאת אומרת, כבר יש שחקן שהצליח במשימה.
אני יכול לומר לכם שרן בן שמעון לא חשב באותה דקה על הפנדל, אלא הוא חשב מה יהיה בעתיד.
איך הוא מרוויח?
בדיוק, אם הוא לא ייתן לו לבות. ואני חושב שיש פה בשורה. אני הולך איתך, לא משנה מה קורה. מדהים בעיניי.
יחד עם זאת, היום באימון, יבוא רבש לחמודי, יגיד לו, חמודי החמוד, אני חולה עליך, אתה כוכב
כדורגל. אני הורג אותך.
אתה לא מתקרב יותר לבות פנדל בקבוצה הזו.
גמר גביע, בהצלחה. גמר גביע המדינה, אשדוד מול מכבי תל אביב בית"ר ירושלים, לא שאני מדיח את נתניה, פנדל 50 מבועט, איבט.
יש לי חדשות בשבילך. אני לא בטוח שחמודי עצמו בפנדל הבא
ייגש בכלל לרצה.
ייגש בכלל לרצה. באמת,
חד משמעית. אם מרטין פלרמו הגדול החטיא 3 פעמים באותו משחק, גם חמודי כנען יכול להחטיא 3 פעמים בשבועיים.
אבל קרה משהו, כן, קרה משהו מיד אחרי, ודיברתם על זה פה בהיבטים המנטליים, בהיבטים ההיסטוריים. הייתה דממת מוות בפנדל, בגול הראשון של הקולאצה. הייתה דממת מוות בשריקה של הפנדל השני. וזה היה רגע, בכלל, כל התחילת משחק הזאת, מה שאמרת, שי, שרן בן שמעון הפתיע והתגר מאוד את מכבי חיפה, הייתה אווירה ותחושה של אשדוד פה הולכת לתת הצגה. סטייל מה שראינו ממכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בבלומפילד, סטייל מה שראינו מהפועל ירושלים מול מכבי חיפה, מהערבים השחורים האלה שכלום לא הולך למכבי חיפה, זה הלך לשם. זה הלך לערב היסטורי ברמה של אשדוד, שיחיאל אסרי יציין את התאריך הזה כערב חג באשדוד. ואז כמה נפלא המשחק הזה, וכמה באמת מדהים, הצלה של ג'וש כהן, לוחסן ההחמצה, יותר ההחמצה של חמודי כנען, הפיכה פתאום איזושהי אנרגיה, ואתם מדברים כל הזמן, דיברת גם אתה על הצד המנטלי, ועל הערב החווייתי הזה, נוצר משהו ברגע הזה, שכאילו חשמל את כל האצטדיון. אני, הקהל של מכבי חיפה הוא אדיר, והאצטדיון שם הוא ביתי בצורה קיצונית, רק מספיק שנזכיר שזה המשחק בית ה-14 של מכבי חיפה, היא ניצחה 13 ואחד סיימה בטקו.
40-42 בבית.
זה מאזן לא הגיוני בכלל, אבל אתמול זה הלך למקום אחר, ואני גם חושב שברוב המשחקים ברור שהאווירה הביתית עושה את שלה. אבל מה שהיה שם אתמול ב-20 דקות האלה של המהפך, מרגע ההצלה של ג'וש כהן ועד הפנדל השני של הצילי, שהמהפך הושלם, היה שם וייב אני מבקש מאוהדי מכבי חיפה המסורים, הגיבו וספרו לנו מתי, אם בכלל, אתם זוכרים את האצטדיון שלכם בווייב שכזה. זה היה מהערבים המשמעותיים והעוצמתיים ביותר שהאצטדיון הזה ידע, מבחינת המשמעות המיסטית, הגעשית של מה שקרה שם מסביב.
אני חייב לציין שחקן אחד. אני פשוט מתמוגג לראות את ג'אבר. אני חושב שזה...
הוא נכנס נגיד ב-2-1 כבר, אחרי המהפך, במחצית השנייה.
כן, אבל אני חושב שזה בדיוק השחקן. אם היום אני מאמן נבחרת, זה השחקן שצריך לשחק עד כדי כך.
וואלה.
אני חושב שיש בשחקן הזה כל כך הרבה דברים שלא רואים בשחקן ישראלי טיפוסי. הוא חכם בצורה בלתי רגילה, הוא יודע להיכנס לשטחים ריקים. זה בדיוק השחקן שאתה צריך אותו כדי לצאת להתקפת מעבר, זה בדיוק השחקן שאתה צריך אותו כדי לנהל את המשחק בבילדאפ נכון, וזה בדיוק השחקן שאתה צריך אותו שהוא כמעט ולא מאבד כדורים. זה כמעט ולא קורה אצל שחקנים ישראלים, ומגיעה מכבי חיפה, מכניסה את אותו ילד שאתה לא באמת רואה את הסטטיסטיקה שלו. בואנה, זה קטע גדול.
הבאתי לך.
שלכם בטלפון.
לא, אבל, לא, כי הבאתי לך את הסטטיסטיקה.
הוא הביא את הסטטיסטיקה, אבל עשיתי משהו אחר שגם תרם.
מהרגע שג'אברי נכנס, הוא 9-9 מסירות מדויקות, 4-4
בתיקול. לא ראיתי את הסטטיסטיקה.
4-4 בתיקולים. הוא לא פספס תיקול אחד בעשרה שחקנים, שכביכול אתה צריך לתת עוד 10%, לא יודע איזה קלישות מהמאמנים אומרים, תן לי עוד 10% שנחפה על האדום. הוא כביכול לא פספס לא טאקל אחד ולא פס אחד כל המשחק ב-45 דקות.
איש מקצוע, חביבי, איש מקצוע, איש מקצוע.
שליפים, רק שליפים.
יונה, אני אומר לכם, יש בשחקן הזה משהו שמזכיר לך את השחקני כדורסל, שאתה לא רואה את הדברים
בסטטיסטיקה. נדב ונפלד של העת החדשה.
בדיוק אני בא לומר, נדב ונפלד כזה, הילד הזה, השחקן הזה, בעינה הוא יגיע הכי רחוק שאפשר, הוא פשוט חכם בצורה בלתי רגילה במשחק שלו.
הרכש של מכבי חיפה בינואר.
לגמרי.
או אודי, הסבא גם. טוב, אבל כן, לגמרי שם. לגמרי ברמה הזו, מבחינת המשמעות.
אני הסבא, סיפור אחר, ניגע בזה אחר.
אפרופו הפתיח שלך, אני בסיום המשחק דיברתי עם, יש לי ארבעה חבר'ה אוהדי מכבי חיפה שעושים את הדרך לתל אביב כל הזמן. דיברתי בדרך חזרה, אמרתי, נו, איך היה? הם אמרו לי שמבחינת הווייב, ההתפרצות הגעשית, יותר מיובנטוס.
כן, כן, חד משמעית.
יותר מיובנטוס בבית. אמרו, משהו התפוצץ שם ברמה נדירה. אני חושב שמכבי חיפה מרוויחה הרבה מאוד אלמנטים. הראשון, מכבי חיפה תמיד זה הקבוצה היפה, הסקסית, המפרקת, המספרת, הדאבלים, האצילים. כמו זה הייתה מכבי חיפה הלוחמת.
כמו זה היה בשיניים.
אז זאתי שצריכה
להפשיל את השרבולים. לא אגיד התבנקרה, אבל מאוד מאוד התגוננה במחצית השנייה.
דמיין את הכוכב קולנוע המחויית שבא, מפשיל שרבולים, מוריד את החולצה הלבנה, נשאר עם הגופיית סבא, ונכנס עם הידיים בתוך הבוץ.
בלי הוראה של מאמן.
בלי הוראה של מאמן, נטו לב.
זה הדבר הכי גדול. נטו. בלי הוראה של מאמן.
ולא סתם ראיתי את ברק בחר רץ ומחבק שחקן, שחקן בסיום, ורץ לקהל.
מדהים.
ברק בחר חיבק בסיום את מי שהביא לו את הניצחון.
זה ניצחון של שחקנים.
והשחקנים. לגבי השחקנים, וזה צריך לגעת בהם. הראשון והראשונה זה ג'וש כהן.
לגמרי.
20 פנדלים ניווטו לג'וש כהן, הוא לקח 8 בליגה. זה מה, 40%?
לא, אז אני אתן לך, רון עמיקם סימס לי אתמול, ורון עמיקם כשנותן מספרים...
אז רון בטוח יותר מדויק.
כשרון עמיקם נותן מספרים, אז הוא מדייק ולא מתעסקים איתו. בכלל לא מתעסקים עם רון עמיקם, אבל בהקשר הזה. פנדל 8 מ-19 ניסיונות.
19, פספסתי פנדל.
זה הממוצע הטוב ביותר בליגה, וזה הממוצע הטוב ביותר בהיסטוריה לשוערים שבעטו להם יותר מ-10 ביתות. סיאן עצירת הפנדלים בכדורגל הישראלי, על פי המדדים האלה של רון עמיקם, היה ויקטור צ'אנוב, אגדת מכבי חיפה, שלומו וכולי.
היחידי שלקח 2 פנדלים במשחק אחד, אפרופו 2 פנדלים.
ומי שהדיח אותו אתמול, ג'וש כהן.
כמעט 50%, זה לא נורמלי, זה הזכיר לי.
קודם כל, היה עוד מישהו שלקח 2 פנדלים במשחק.
היו כאלה.
חבר שלך.
מי זה?
שחקן שלי, תתעורר. סטפן מרינוביץ'.
נו ברור, נגד מכבי פתח תקווה, בוודאי.
לא, היו כאלה.
למה אתה מאחיר? לא משנה, הוא יקח פנדלים, אבל הוא יתפוס אוויר. עזוב אותי מרינוביץ' עכשיו.
שוער נהדר, שנעשה לו עוול גדול. אני תובע את אלבונו בשם אוהדי הכדורגל בניו זילנד.
סוכנו של מרינוביץ' מוזמן להחתים אותו בשנה הבאה בהפועל ירושלים. עכשיו, אז הראשון זה ג'וש כהן, שאמרנו כמעט 50% בפנדלים, זה לא נורמלי. נורא הזכיר לי את הפנדל של ינון אליהו. אתה זוכר את הפנדל הזה?
מכבי פתח תקווה בשנה שעברה. מכבי
פתח תקווה, זה היה בדצמבר אומנם.
בשנה שעברה, לפני שנתיים.
כן. וכביכול מכבי פתח תקווה גרועה.
דקה 94,
אפילו יותר מ-4, וג'וש לוקח את זה. והשני זה מבחינתי, עוד פעם, גם זה נגענו, אבל נגיד את זה עוד פעם.
נגיד אותו ביחד.
אבדולייסק. לפלניץ' לקח כמה שנים להוכיח שהוא אחד הבלמים הכי גדולים שהגיעו למכבי חיפה, לאבדולייסק חציונה. זה לא נורמלי. אתה אוהב נתונים, אני אתן לך נתונים.
נתונים.
את יונה זה לא מעניין. לא, לא, אותך זה מעניין. 14 חילוצי כדור, 14 מ-7 במאבקים על כדור, ובלי פאול אחד.
אז זהו, בוא ננסה את המספרים האלה לתמצת למשהו שהוא יותר ויזואלי. בוא נאמר ככה, מאמן הכדורגל רואה את המספרים האלה ומאוד מתרשם. אוהד הכדורגל, כשהוא רואה, נגיד, שחקן כמו בריון, שהוא, אתה יודע, הכדור דבוק לו לרגל.
פנטזיסט.
שלא לדבר על חמודי קנן, שהוא בכלל, כאילו, הכדור מגנט לרגל. וגם אלטון הקולציה, שעשה דריבל או שניים בקריירה שלו, כבר אמרנו, אני התווכחנו על זה, אני חושב שסיעו מאחורה וכולי, אבל זה עדיין שחקן שיודע לקחת כדור ולהטל גם בהגנות ברמה קצת יותר גבוהה מזו של מכבי חיפה ואחרות, אתה רואה את חוסר העונים. אתה רואה, זה זועק, כשהם מגיעים למצב שבו, אוקיי, את רמי גרשון הם עברו, ובטובינציגה קוצ'יה גם אותו הם הצליחו, וגם שחקי את המגן הם גם עוברים, ואז פתאום מגיעים לאחד על אחד מול סק, ואתה רואה את הרוח יוצאת מהמפרסים.
את חוסר העונים.
לא יכולים. משהו שם.
בלי פאול. בלי עבירה.
כן, בלי כלום. עם חיוך אפילו.
באלגנטיות בלתי... בוא נה, אנחנו מדברים על זה קצת, עברנו על זה סדר היום. הוא קיבל זימות שבוע שעבר לנבחרת סנגל. אותה סנגל שהגיעה לשמינית גמר מונדיאל לפני 3 חודשים.
ואיתו במרכז ההגנה הם היו מצליחים יותר.
חד משמעית, כי שלון הוא היה מעיף את הולד.
הייתי אותם 3 פעמים בטורניר הזה.
אני חושב שיש לו את הדבר הכי חשוב אצל בלם. הוא לא הכי מהיר, הוא לא הכי פיזי, הוא לא הכי חכם. הוא הכי חכם. אגב, הוא מאוד מזכיר לי, אני אפתיע אתכם, כי קודם כל...
אבל הכדורגל הישראלי הוא מאוד מהיר ומאוד פיזי.
כן, אבל הוא לא הכי מהיר, הוא לא הבלם הכי מהיר, הוא לא הבלם הכי חזק. הוא, אתה יודע, אם אנחנו מדרגים, זה 9. אבל הוא הכי חכם. היה לי שחקן כזה בביתר ירושלים, חסוס רועדה. אם אתם זוכרים, זה בעיניי הבלם הכי גדול שאימנתי. עכשיו, הוא היה חכם במשחק שלו. עכשיו, מה זה חכם במשחק? הוא פשוט יודע מה החסרונות שלו, והוא מצליח להעלים אותם. כשאתה אומר בלי פאול, הוא יודע פשוט מתי לשים את הגוף. הוא יודע מתי לעשות את הצעד הראשון. הוא יודע מתי לתקוף את החלוץ ומתי ללכת אחורה. הוא פשוט חכם. הוא פשוט חכם, שחקן אדיר.
וזה זר שהגיע כזר שישי. הוא הגיע, כי בטו בנציקה הגיע כזר החמישי במקום פלניץ', והוא השישי. והוא השתלט על ההגנה של מכבי חיפה, שזה מדהים לראות, וזה עוד פעם, זה...
בינגו.
אפרופו סקאוטינג, נכון? זה סקאוטינג נכון, להביא את הזר הנכון במקום הנכון, ואתמול זה נכון שהצילי קבש צמד, ונכון שסבא רקד על המגרש, באמת, עושה כל מיני טיקים קטנים, שזה פשוט אהבה לעיניים.
ולא כובש.
ולא כובש.
שזה מתסכל אותו מאוד.
הוא עוד יכבוש, אני רואה, אתה מכיר אותו כבר, אבל החוכמה אתמול זה להביא את זה במלחמה, עם השוער ועם הבלם שלך, וזה הבשורה הכי טובה של מכבי חיפה.
יש לנו, אנחנו נקצר כי נעבור, אני כן אומר משפט אחד על דיה סבא. כמה הוא התבגר? לאו דווקא בדברים שהוא עושה בתוך המגרש, אני פתאום רואה אותו עושה הגנה, אני פתאום רואה אותו מחויב ללחץ אחרי איבוד כדור, אני רואה אותו יורד עם המגן, גם שהוא לא צריך לרדת עם המגן. וזה שוב, זה גדולה של צוות מקצועי לדעת, דיה הוא שחקן אדיר, אבל דיה זה שחקן שצריך להרגיש שכולם איתו. וכנראה זה מה שמכבי חיפה עושה. תשימו לב מה ברק בחר עושה בחילופים. הוא נוגע באצילי, הוא נוגע בפיירו, הוא נוגע בשאר השחקנים. האחרון שהוא נוגע בו זה דיה סבא. וזו אינטליגנציה רגשית מדהימה של ברק לדעת עם מי הוא יכול לתת עוד קצת קרדיט כדי להכניס אותו לעניינים.
למה אחרונה שהוא נגע בו הוא הודח מהגביה?
אני מסכים.
נגיד, עוד שבועיים, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מצ'אפים, ראש בראש, שבת בעוד שבועיים, בדיוק, עוד 13 יום אחרי קוסובו ושוויץ. משחק ש... תשמע, ניצחון ירוק יסגור את הסיפור, יצר כאן 7 הפרש, שיהיה מאוד קשה לסגור. מצד שני, מי אנחנו שנספיד את הפועל באר שבע טרם הדוקרב הזה? הולך להיות חתיכת משחק ש...
אני אגיד, קודם כל, אני מסכים איתך, אני אגיד,
סגור לנו את הפרק.
סגיר את הסיפור הזה.
מאבק האליפות.
דיברתי על זה גם בשבוע שעבר, אני מדבר על זה גם בשבוע הבא. אני צריך לעשות משהו עם ההתנהלות כלפי השיפוט פה, אוקיי? אני שם כרגע בצד החלטות שיפוט. העובדה שאף שריקה לא מתקבלת, אי אפשר לראות משחק. אי אפשר לראות הספסלים על השופטים. אי אפשר לראות אנשי מנהלה של מכבי חיפה צועקים לשילוח, זה פנדל, זה פנדל, תיזהר, תיזהר. אי אפשר לראות את ההתפרות, ותכף נגיע לבית ירושלים, את ההתפרות של בית ירושלים. וראה את זה בכל מקום שיש
בו. זה הצרה של איגוד השופטים, שכמו שאמרנו, מתעסק במעטפת ולא מתעסק בתכלס.
אבל זה העניין.
לשיקום היחסים. צריך להגיד את זה פה בכוכבית.
הבעיה פה זה, מהצד של השחקנים והקבוצות, הם פשוט לא סופרים ומתפרעים כלפי השיפוט, שזה מבחיל.
אני רוצה להגיד, אביעד שילוח, אני לא חושב שהוא שופט ברמה לליגת העל, הוא אחד החלשים שעלו בשנים האחרונות, איש מקצוע לא טוב בתחומו, אתמול נתן קונצרט של שיפוט ושליטה במשחק, הוא היה על הכיפק, היו המון רגעים בתוך הכאוס וההיסטריה של הקהל, שאפשר היה לאבד את זה. אני יודע שהוא מהצפון, אני לא יודע, אני פה אומר דברים שהם לא מבוססים, ולכן אני לא עומד מאחוריהם, ואני לא יודע אם הם נכונים, אבל הוא מהצפון, מצב טוב שהוא עד מכבי חיפה, אתה יודע, לא מופרך, כאילו, במובן הזה, לא מאשים אותו בדבר, אני אומר להפך, זה הפך אותו, באמת, הוא שלף, המון כרטיסים צהובים לשחקני מכבי חיפה בהתחלה, הכל היה בצדק, הכל היה נכון, וברגעים שהמשחק עמד אולי טיפה לאבד שליטה, הוא ידע להחזיק אותו, עבר, איזן אותו ברגעים הנכונים, הייתה באופן יחסית תצוגת שיפוט טובה מאוד ביחס למה שהבחור הזה עושה בדרך כלל. אני ראיתי את המינוי שלו לפני, אמרתי, בוא נזה, הוא לא שופט לפלייאוף עליון בכלל. היה טוב, היה טוב מאוד, וכן, הדבר הזה, זה באמת, אנחנו צריכים מפה לקרוא לספורטאים שלנו, ולמאמנים ולאנשי הצוות ולמועדונים, להגיד, רבותיי, השיפוט פה חלש מאוד, אין ויכוח, אתם צודקים, חלק מהמשחקים אפילו מוכרעים על טעויות שיפוט גדולות, אבל
די.
את המלחמה הזאת די. צריך לנהל לא על הדשא, לא תוך כדי משחק, כי אז גם אתם נכנסים לתוך הלופ המכוער הזה של חוסר השליטה. אני לא יכול לראות את ברק בחר, אני מחזיק ממנו, לא יכול לראות אותו, מתעסק בכל שריקה, לא יכול לראות את הדבר הזה.
תגיד שזה אמוציונל.
לא יכול לראות.
זה לא קשור למ...
לא צריך.
מה זה תגיד? אתה בדופק 200.
לא מתאים. לא מתאים. לא מתאים.
תגיד לי, רגע, שנייה.
יש להגיד...
אני יכול להבטיח לך.
לפני שתגיד.
אני יכול להבטיח לך.
ברק בחר לא היה כזה. רן בן שמעון כזה מ-day one.
קורה אצל כל המאמנים.
לא, לא, שנייה, שנייה.
לא,
נכון. יש כאלה שלא מתעסקים בשיפוט.
ביום, שבוע שעבר, ריאל מדריד ליברפול, עם טאקלים חזק, אתה לא ראית פעם אחת את אנצ'לוטי בא ומשתולל על צוות השיפוט, בחיים לא תראה את הדבר הזה.
אני מסכים, פה, אבל יש רגעים.
שי, איך עמדת עבר הפכה להיות לא, עלייה
מסכים,
לרגל.
אני מסכים.
תגידו מה, נראה, אנשים כאילו יושבים על הכתף.
קודם כל, צריך לעשות סדר נקודה.
מה
אבל,
זה?
אבל שאתם באים בטענות לשחקנים ולמאמנים,
כן.
יונה,
כן, אני מצפה מהם, אני מצפה, לא מעניין.
אני יכול להבטיח לכם.
אני מצפה מהם, זה בשביל הם מתפרנסים.
תנסו פעם אחת לבדוק את זה, אני לא יודע אם זה אפשרי, אי פעם שיקשימו לכם חלום, רק כאוהדים, תהיו בספסל.
הייתי שם גם כמאמן במחלקות נוער ודברים כאלה, אני יודע, אני מכיר את ההרגשה, אני גם, יותר מזה, אני גם אומר את זה מניסיון, אוקיי?
אני ראיתי את זה.
אימנתי ילדים בהפועל ירושלים בכדורסל, אוקיי? זה קרה לפני הרבה מאוד שנים, אימנתי במחלקת הנוער שם, ובאמת באחד המשחקים הראשונים שלי, עפתי על השופט, והשתוללתי והורחקתי.
הוא לא יודע לעשות את זה.
ולא, אני לא יודע לעשות את זה. רגע, זה שנתנו לי כמה חודשים לאמן, וינגייט, כל המסלול, מדריכים, עוזרי מדריכים, מאמן, הכל.
כדורסל.
כדורסל. ואז הבנתי שאני בכלל לא אוהב כדורסל. אבל אני אומר, באחד המשחקים שאני הורחקתי, ואז כאילו בא אליי השופט אחרי, ואומר לי, תגיד, מה היה? והורחקתי בצדק, והבנתי אחרי שנייה. הוא אומר לי, מה הטעם? במה להתעסק בזה? שזה מחלקות נוער זה עוד יותר ברור, כי יש לך תכלית שהיא לא הניצחון והתוצאה וכו', ובליגות המקצועניות, בליגות הבוגרים, התכלית היא אחרת, התכלית היא להיות מקצוען ולהתעסק בלנצח את המשחק, ולא להתעסק בראשי הרק. עכשיו יש כאלה שזה בלתי נצח, עוד שחקנים הם היו כזה. יוסי אבוקסיס כשחקן היה חופר לשופט כל המשחק. רן בן שמעון היה עושה את מצגות סטנדאפ לשופט כל המשחק, הוא ממשיך את זה גם היום כמאמן. ברק לא היה כזה. ברק בחר לא היה כזה. אליניב ברדה היה פחות כזה. ואני חושב שמאבדים...
מגיע לכולם, יונה.
אוקיי, אז אני חושב, אז אני חושב, ומרשה לעצמי...
מסכם את זה במשפט של אריק
שרון. רגע, רק שנייה, תשמעו...
רואים שרואים מכאן, לא רואים משם.
לגמרי, אבל אני מרשה לעצמי לצפות מאנשי המקצוע, להבין מה התפל, מה העיקר. לברק בחר היה את גיא צרפתי ואת כל החבר'ה האלה שהיו עושים את העבודה בשבילו. היום הבן אדם מתעסק בכל שריקה. זה בעיניי פוגע בריכוז שלו ובשיפור שלו את הקבוצה על בסיס קבוע.
שהאוהד ביציע, רואה את ברק, סילבס, דראפיץ', ברדה, משתולל, שופט, מה אומר של עצמו? להיות הרבה יותר גרוע, תזכור את זה. הם צריכים להבין שהם לא רק מייצגים את עצמם ואת הקבוצה בשביל ניצחון, הם גורמים לגיטימציה לחלוטין להשתולל. עכשיו, אני לא מקבל, זה בסדר.
והשיפוט לא טוב, אני לא מתווכחים על זה. השיפוט לא טוב. אבל צריך לדעת איך להתנהג, זה קודם לזה אפילו.
זה הסגר שלו.
אולי במידה רבה, שופט שידע שיש איזשהו מינימום של כבוד כלפיו, גם ידע, גם אולי ישפוט יותר טוב. האווירה הרעילה מסביב לא תורמת לשופטים להיות יותר טובים בעבודה שלהם.
בואו נסכם שאנחנו לא מסכימים.
נהדר, ברור שאנחנו לא מסכימים, אבל זה לא... יכולים לא להסכים, אבל...
לא, אני אגיד לכם למה.
אנחנו מסכימים על זה שאנחנו לא מסכימים, אבל גם נסכים על זה שאנחנו הצד שצודק פה. אוקיי?
רגע, 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 רגע. עם כל הכבוד, זה פעם ראשונה מאז שהתחלנו את הפודקאסט, שאני ויונתן באותו צד בדברים האלה נגדך.
מה קרה?
בוא נדבר, בוא נדבר קטמון קצת. יהירות קטמונית.
אני לא מסכים אתכם בעליל. אני אומר שוב, עד שלא תהיו באותה סיטואציה, אתם לא תבינו במה מדובר.
מבינים.
לא מבינים, לא. זה דופק 200, הראש שלך חושב 200 פעם. הוא אלוף בלהדליק אותי, אני אומר לך, הוא יודע גם איפה לגעת.
אבל אתה לא יכול לכל פאול להשתולל, שי. אתה בלגניסט הראשון, אתה השתוללת על השופטים?
חד משמעים.
לא, בקטנה, כמו עכשיו?
השתוללתי המון המון פעמים, אתה יודע מה? אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד פעמים שאני יוצא החוצה, אחרי משחק ואני רואה את עצמי בטלוויזיה, אני אומר לעצמי, איך לא הורחקתי? איך לא הורחקתי? ברמה כזו. אגב, אני יכול לומר לך שבדור הקודם של השופטים זה לא היה. זאת אומרת שהיה שופט אותי אז בזמנו אלון יפת או לירן ליאני. אגב, זה קורה לי גם עם גרינפלד. יש לך מין סוג של... זה,
כבוד.
זה, כבוד.
זה הרבה בדיוק. מאוד ריספקט של... אני אומר לך, היה דור מסוים של מאמנים, של שופטים, סליחה שזה לא קרה, אבל יאללה, בוא נמשיך. ואנחנו לא מסכימים.
אנחנו כן? מצפים מאנשי המקצוע להבין שצופים בהם, ושהם צריכים להתנהל אחרת. אני בטח מרשה לעצמי לכוון את הדברים לברק בחר, שזה ממש מפריע לי, כי זה דבר שלא היה אצלו. לא, זה לא היה הטיפוס. הוא לא היה מתעסק בזה. כל שריקה. יאללה, די, לא מתאים, פסון. אתה איש מקצוע מספר אחד, לא צריך את הדבר הזה. אבל תשמע, טוב, לפעמים זה גם תלוי באווירה ובאקלים שיש סביבך, שאתה שומע את המאמן, רן בן שמעון, זה מופע שלא נגמר, מתעסק רק בשופטים. איזה, אשדוד הייתה בצ'מפיונס ליג כבר איזה 3-4 פעמים עם רן בן שמעון, נגיד, לא מתעסק בשיפוט. בא בפוקסמן, בזה, בזה, בזה.
יש אחרים יותר, יאללה,
מי יותר? יוסי אבוקסיס גם באותה זה. לא, תדרג לי, נו.
בואו נמשיך.
יפה, אבל עסקנו בהכל, מכבי חיפה יוצאת עם, כאמור, עם משחק שהוא מעבר לעוד ניצחון, עם רגע מכונן בעונה הזו, שמביא אותה בשאלה מוכנה, בטוחה בעצמה, לקרב הגדול, מול הפועל באר שבע, כאמור, עוד שבועיים.
ומה הניצחון שמכבי חיפה עושה אתמול?
אם היה איזושהי זרזיף של סיכוי למכבי תל אביב, אתמול הוא נגמר.
לא.
כי אם מכבי חיפה נניח, בואו נשחק בנניח, מפסידה הצמד של, הפנדל של חמודי קנה נכנס, שבע הפרש, חיפה נגד באר שבע, טקו, מכבי מנצחים בירושלים, את הפועל ירושלים, אופ, ואז יש להם ראש בראש.
פעמיים.
אז הכל פתוח.
אבל לא.
אבל לא.
אני אתמול הייתי בבלומפילד, ראיתי את מכבי תל אביב, זה ממש סקרן אותי גם לראות שוב פעם את ה-442 של קרנקה.
אז אני רוצה לכוון אותך במספר שאלות מפתח. אחד, תתייחס למכבי תל אביב, תתייחס גם ליריבה שלה, ובאיזה מצב היא הגיעה למשחק הזה.
גם התייחס לברק יצחקי תכף.
ואני מאוד אשמח להתייחס לברק יצחקי. ברמת ההסתכלות של הצופה הנקי, הוא יגיד, שמה, מכבי תל אביב פתחה נהדר את משחקה לפני שבועיים או לפועל ירושלים. אבל רק הובילה 1-0, ואיפשהו איבדה את זה במחצית השנייה. מכבי תל אביב פתחה נהדר את המשחק שלה מול הפועל חיפה בשבוע שעבר, הובילה 1-0, לא הצליחה לתת את השני, ואז התפקשש להרחקה וכו'. מכבי תל אביב פתחה נהדר את המשחק שלה מול נתניה גם, ונתנה את ה-1-0, פתחה נהדר, אחרי 20 דקות, נתנה את הראשון. ואז השכילה לתת את השני עוד באותה מחצית.
ופה נגמר המשחק עם האדום כמובן, אבל אני...
של רז שלמה.
אני אפתיע אתכם, אני חושב שב-20 דקות הראשונות, אני לא יודע באיזה דקה הייתה הגול, 16, 17.
לא, 30 ו...
לא, הראשון.
כן.
הראשון לא היה 30 ו...
20 ומשהו, 27, 28.
אוקיי. לא משנה.
לא משנה.
חכו.
אני חושב ש... מכבי תל אביב לא הגיע לביתה לשער בתחילת המשחק. אבל כמו שקורה לקבוצה גדולה, כדור עונשין, דן ביטון עם יכולת פנומנלית של כדור עונשין, מזכיר את איציק זוהר של פעם עם טכניקת ביטון.
וטרן זה אבי של היום. תכלס, נייח אדיר.
לגמרי.
רק בשם, אני מבקש גם שתתנצלו בפומבי, ודן ביטון בדקה
31,
ואירן זהבי 38, מהבישול של ביטון.
אוקיי. לא, סליחה, אז אני התבלבלתי כי היה גול שנפסל.
נכון, כמה דקות קודם.
אז אני חושב שמכבי לא התחילה טוב את המשחק, אבל אני חושב שהכדור עונשין בעצם גילה כמה פוטנציאל וכמה כישרון יש בדן ביטון. אגב, היום אני יכול להבין כמאמן למה הוא פחות משחק, תכף ניגע בזה. עד דקה 30 הייתה קבוצה אחת על המגרש.
נתניה.
שזאת הייתה מכבי נתניה. אבל שוב, לרוחב, בלי יותר מדי איומים לשער, בלי יותר מדי ברק שקשור לקבוצת, אלא קבוצה שעובדת, רוצה. מכבי תל אביב, הגול שדן ביטון הפקיע בעצם פרץ את כל הסכר. אני עדיין לא חושב ש... מכבי תל אביב היא באמת יכולה להיות קנדידטית להמשך, מכיוון שהיא מאוד מאוד שקופה, התבניות שלה מאוד מאוד שקופות. אתה לא רואה איזשהו משהו שהוא יוצא דופן, אני מסכים איתך לחלוטין שהגול השני בעצם סגר את הגולל. אגב,
אתה מדבר על איכות, יש מספיק איכות כדי לעשות את השערים האלה, גם מבלי להיות טובה, גם אם להיות צפויה.
אם ניגע למשהו מקצועי, כמה חכם ערן זהבי, כי אומרים שאלוהים נמצא בדברים הקטנים, הגול השני זה פשוט דבר מטורף שהוא עשה. הוא ידע שמכבי נתניה לוחצת מגן למגן. זאת אומרת שברגע שהמגן השמאלי של מכבי תל אביב, דוד זאדה, מקבל את הכדור, ג'אבר יוצא ללחוץ אותו, כי הם לוחצים מגן למגן. ג'אבר יצא ללחוץ את דוד זאדה, באותה שנייה, ערן זהבי עם חוש מדהים, זז בעצם מעמדת החלוץ לעמדת הכנף, מקבל את הכדור, נותן את הכדור לצד שני, כי גם המגן השני היה צריך לקבל את המגן של, מכבי תל אביב, רץ לרחבה בצורה מדהימה ומצליח לעשות גול אדיר בעיניי ששחקן שחושב. ומפה, אחרי האדום, מכבי תל אביב בעצם הייתה צריכה להיות מכבי חיפה, לקטוש את היריבה שלה, וזה לא קרה. וזה לא קרה, לדעתי, בגלל העובדה שאין יותר מדי שחקנים במכבי תל אביב שיכולים לפרוץ הגנות צפופות, ונתניה עם 10 שחקנים מן הסתם.
הלכה אחורה,
הלכה אחורה. וזה הסיפור של המשחק היה. ה-2-0 באמת סיים את הסיפור עבור מכבי תל אביב, אבל ממש ממש לא בכדורגל גדול, וגם ההחמצות שראינו, אתה יודע, לפעמים שאתה רואה את התקציר, אתה אומר, וואו, מה היה שזה? זהו, שממש לא. ממש לא, אני חושב שמכבי תל אביב היה לה 20 דקות טובות שהספיקו בעצם, וזה ממש לא מספיק לדעתי לשחייה באליפות.
נרק לחזק את מה שאמרת, שבמחצית הראשונה מכבי תל אביב החזיקה בכדור פחות ממכבי נתניה, וניצחה את המחצית הזאת 2-0.
מזל שאתה פה מבחינה סטטיסטית.
אז הייתכן שלקרנקה יותר נוח להיות בלי הכדור? הייתכן שיותר נוח לקרנקה לא לשלוט, כמו שאמרת, ולחפש פתרונות מול קבוצות מתגוננות, קרי הפועל ירושלים, קרי הפועל חיפה, עד שמשהו קורה במשחק ואז הכל משתבש לו? יכול להיות. שים לב גם עוד נתון, אפרופו קרנקה, וזה נכון שניצח, הכל טוב יפה. מכבי תל אביב לא כובשת במחצת השנייה אתמול, לא כובשת במחצת השנייה נגד הפועל חיפה, לא נגד הפועל ירושלים.
לא מנצחת
בשום. מה עם החצי השני, פעם אחת שאלו? מה עם החצי השני? לגבי דן ביטון, כולם מדברים על דן ביטון. לא רוצה להגיד, אני אמרתי, יונה, תגבה אותי, תפרגן פעם אחת בחיים
שלך. אתה אמרת.
תתבייש לך. אני לא אומר שדן ביטון הוא הפתרון לגלוך, אוקיי? אבל לפעמים, 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 הפתרון נמצא מתחת למנורה. מתחת
לרגליים. לגלוך היה בישול דומה, היה, אני זוכר משהו כזה, בעונה שמכבי גם שהוא נתן איזה צ'יפ כזה מקרוב.
הבישול הוא גאוני.
הבישול הוא פשוט המתין לזהבי שייכנס לרחבה.
בישול הוא גאוני, כמה שחקנים נכנסים לרחבה? אחד, שניים, לא יותר. אין שחקן כנראה בליגה שרואה את הנתיב הזה חוץ מערן זהבי. עכשיו, אני לא יודע אם דן ביטון זה הפתרון של אוסקר גלוך, ממש ממש לא, אבל זה בוודאי. הגיע לו צ'אנס, במקום עוד פעם, למשל, להביא זר שעוד פעם, מי הסתם לא מחובר לקבוצה ועוד יומיים הוא עוזב. אז פה מכבי תל אביב צריכה לשאול איך דן ביטון משחק 195 דקות בעונה הזאת, בעונה שהם תקועים, אחד השחקנים הכי צעירתים בסגל, ולא מקבל צ'אנס. אם הוא מקבל צ'אנס עכשיו 20 משחקים ולא פוגע, לא אמרתי מילה.
אני יכול לחשוב למה הוא לא מקבל דקות.
בבקשה.
עוד פעם, לא מידיעה ולא מכלום. אני חושב שברגע, זה בעיה, הכדורגל הפך להיות, זה בעיה גם אצלי, אני מודה בזה, ואני צריך לשפר את זה אצל עצמי כמאמן. הרבה מאוד פעמים שאתה מסיים משחק, אתה נהיה אסף אבולעפיה, אתה מקבל נתונים. נתונים ונתונים ונתונים ונתונים. כשאתה מסתכל על הנתונים של דן ביטון בעונה שעברה, כי השנה כמעט ולא היה לו, אז אתה רואה בעיקר דבר אחד, אתה רואה חוסר מחויבות הגנתית, אתה רואה דברים שקשורים למשחק הטקטי, אתה לא תקבל ממנו, אלא אתה תקבל ממנו כישרון. ופה אני שואל את שאלת השאלות, האם זה מספיק? כי בסוף את הפרנסה אתה צריך, אתה צריך את הגולים, ואתה צריך את הבישולים ממנו. אני חושב היום שמכבי תל אביב זה בדיוק מה שצריך לעניין אותה. מאמנים הרבה מאוד פעמים, כולל אני, שאני מבקר את עצמי פה, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה, כמה כדורים הוא חילץ, כמה פעמים הוא הצליח ליישר את הקו הארבע, כמה פעמים הוא היה מחויב וירד למשחק ההגנה. וברגע שזה לא קורה, אתה כאילו לא סומך עליו. וזאת הבעיה. ואני חושב שהוא כישרון אדיר, דן ביטון. כישרון אדיר.
עכשיו ראית את זה שם השבוע?
אגב,
קרסטייש עשה את זה.
אגב, אפרופו, חד משמעית, אתה צודק. אגב, אפרופו רן בן שמעון, זה בדיוק מה שהוא עשה עם חמודי.
יפה, בדיוק.
זה בדיוק מה שהוא עשה. אל תתעסק במשימות הגנתיות.
יש שחקנים.
תביא את הכישרון שלך באזורים המסוכנים. אבל שוב, אין פה נכון ולא נכון.
לא, יש שחקנים שצריך לקחת תחזייה של ה-GPS ולזרוק את הלפח. אוקיי, זה אחד מהשחקנים האלה.
אני מסכים. אני השחקן הכי גדול ש. הכי גדול שהיה בכדורגל הישראלי.
ערן לוי?
ערן לוי, בדיוק. ערן לוי, כל הזמן הייתי אומר, מה זה משנה כמה הוא רץ? בסוף יש סטטיסטיקה, ואגב, הוא גם היה רץ מספיק. הוא היה רץ יותר משחקנים שמשחקים היום, תאמין לי.
תלוי, באיזה שלבים של הקריירה?
לא, לא, בשלבים שאני אימנתי. נכון. אני לא יודע מה קרה אחר.
נכון.
אתם רוצים להיגע בנתניה?
בוודאי.
אני לא ראיתי את נתניה הרבה השנה. ראיתי אותה בשני משחקים. אני חושב שיש סיטואציות בעונה שבהן אתה צריך לעצור ולהגיד, אוקיי, אז הצלחנו לעשות באמת, הם עשו עונה מטורפת, הם בחצי גמר גביע המדינה, אבל יש שלבים שאתה צריך לעצור ולהמציא את עצמך מחדש. ושאתה עדיין לוחץ מגן למגן, אני מכניס אתכם לרזולוציות מקצועיות, שימו לב שזה מדהים, אצל מכבי נתניה הביא אותה בדיוק למקום הזה, בסוף לומדים אותך. אנחנו נמצאים היום בעידן טכנולוגי שכמעט אתה יודע הכל, ומכבי נתניה מכרה בעיניי עד עכשיו, כדורגל מאוד 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 מחויב, שזה כיף לראות, ואוהדים מאוד מאוד מתחברים לזה, אין בקבוצה ברק. אין בקבוצה איזשהו משהו שהוא אחר. אין שחקני הכרעה שאתה אומר, וואו. אלא בעיקר הייתה מושתתת על הרבה מאוד עבודה ואגרסיביות ואינטנסיביות.
טאומסי זה שחקן שהוא וואו, או כמו שצריך לקרוא לו, צ'ומסי זה וואו.
תהיה אותך גם לרגעים.
לרגעים, לגמרי.
לא, לא, לרגעים. זה לא איזשהו משהו יציב.
נכון.
זה לא אומר הצילי של 16 שערים בעונה.
היה יציב, הוא לא היה פה.
זה במשחקים ספציפיים.
הוא היה יציב, הוא לא שחקן לכדורגל הישראלי בדיוק. נגיד שיש פוטנציאלים להיות כאלה, אבל הם עדיין בוסר, כמו אוזבילו, כמו ברקוביץ', כמו אולי רוטמן שעושה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
אבל הם בהתחלה.
הם בתחילת בדיוק.
הם בהתחלה. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב שאני ראיתי אתמול במכבי נתניה. אני חושב שהחלוצי 9, שבעיקר מושתתים על כוח ועל פחות טכניקה, בליגה הישראלית זה לא זה.
לא עובד.
זה לא זה, וזה בדיוק בלינקי. זה בדיוק החלוץ שהם הביאו. אתה יודע, אתה יכול להגיד את זה, אתמול הייתי במשחק.
בוא נדבר בכלל על זלטנוביץ' גם. בוא נפתח את הסיפור הזה.
לא, 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 זלטנוביץ'.
רגע, שנייה, אבל אתה רוצה להשלים את המשפט על בילנקי? כי זלטנוביץ' זה סיפור מדהים, על חלוץ שלפעמים משחקים שלהם לא נוגע בכדור, המספרים שלו לא משהו, ומעריכים חוזה ומעריכים אותו.
ממש לא נכון שזה מספרים של זלטנוביץ'
לא. מספרים שלו לא משהו.
הוא
גול ספרתי. עם הרבה פנדלים.
הוא כל שנה דו ספרתי. אני חושב שבלינקי, אתמול אמרו לי, הוא מזכיר את פצ'יראי.
כן.
מהתקופה של... זה ממש לא אותו שחקן.
לא, פצ'יראי הרבה יותר טכני.
הייתה לו טכניקה, והיה לו משהו אחר שהוא מביא לתוך המשחק. זהו.
זלטנוביץ'. זלטנוביץ'.
דו ספרתי. אם גם פה אני נופל, אני מפסיד את שניכם לארוחה. אני מזמין את שניכם, אני לא נופל פה.
אני עדיין לא מצליח להבין, האמת, יש איזה 3-4 משחקים הוא לא נגע בכדור.
הוא כזה...
כן, אבל אני אומר לך למה, הוא חלוץ רחבה, זה לא השחקן שיעשה את הפעולה...
ביחד הם לא יכולים לשחק.
מי?
הוא ובלינקי.
בילנקי.
בילנקי, סליחה.
ממש לא. עוד פעם, הם 2-9, אבל אני חושב ש...
10 ו-12 שערים. רבים מהם בפנדלים, זה לא משנה.
דו ספרתי.
כן.
תמיד, את הפנדלים האלה לא סופר. את הפנדל של בדש, שהוא כן ספר.
לא, אמרתי, זה לא משנה. גם בדש הרבה פנדלים, זה לא משנה. גם אצילי המון פנדלים, זה לא משנה.
נכון.
אבל צריך לפעמים, כשיש מספרים גבוהים, צריך לבוא ולהזכיר את הדברים האלה. אז זוהי מכבי נתניה, היא בסופו של דבר, כמו שאומר, היא צריכה להמציא את עצמה מחדש. היא בסיטואציה שבה המשימה העיקרית שלה זה לשמור על המקום הרביעי, שזה לא משימה יוצאת דופן, בהנחה שהיריבות שלך הן הפועל ירושלים ואשדוד, קבוצות שהיא הוכיחה שבעת הזו היא יכולה להיות טובה. והמשימה העיקרית, האמיתית שלה, זה חצי גמר הגביע, כמובן, שהיא רואה את עצמה כמי שצריכה לעלות לגמר, ואתה יודע, לסיים את הגמר הגביע הזה עם חוויה יותר טובה ממה שהיה פחות כואבת, נגיד, אתה יודע מה קרה? חוויה פחות כואבת ממה ששי ברדה סוחב את
הצלקת.
פנדל אחד, משמחה לתוגה.
יובל אשכנזי, הוא כבר לקח את הכדור, דני עמוס.
בואו נמשיך.
טוב, נרד לפלייאוף הכיפי, אה?
כן, אנחנו עם הפלייאוף התחתון, ועם מה שהיה אתמול, אני מודה, לא ראיתי דבר רק את השערים של המשחק, לכן אני לוקח פה אחורה בהפועל תל אביב, הפועל תל אביב ביתר, ביתר הפועל תל אביב, מהר מדי בא המשחק הזה, היה ניצחון כך הירואי של הפועל תל אביב, מהר מדי מבחינת הפועל תל אביב, מבחינת ביתר זה בא בדיוק בזמן, כמה שיותר מהר להעלים את הטראומה של לפני שבועיים, הפועל תל אביב, אני מניח, טוב, אחד הניצחונות הגדולים בתולדות המועדון, אמרת, אז אני מניח זה לא תשתש את החוויה הגדולה של אז. אבל מה היה אתמול בטדי?
קודם כל ביתר ירושלים ניצחה בצדק. בזה צריך להתחיל. אם נניח המשחק הקודם של ביתר, נכף אני גל בהפועל, אם הניצחון הקודם של הפועל תל ביתר היה הרבה בגלל חילופים שגויים וניהול משחק קצת מוזר של יוסי אבוקסיס, אז אתמול הניצחון של ביתר היה בזכות ניהול משחק נכון, חילופים מאוד מאוד נכונים, זאת אומרת, יוסי הגיב למשחק בצורה נהדרת, קרא את המשחק בצורה נהדרת כמו שיוסי אבוקסיס עושה, קטונתי, מי אני שנדבר על יוסי אבוקסיס, אבל החילופים, ברגע שהוא הבין ששחקנים מסוימים עייפים, והוא צריך את האנרגיות מהספסל, קרי, בר כהן, חברך הטוב, קרי, יונה שעלה והילד הזה מאוד מאוד מוכשר.
נגיד רק שבדיוק בהקשר הזה, מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים שמח להודיע כי מומשה האופציה למאסטר שף ירדן שוע, חוזר וישודרג בהמשך.
יפה, הנה ממש עכשיו.
יישאר עוד שנה בבית"ר.
והוא לא שיחק אתמול. אז בית"ר, במסגרת העייפות הכללית של החלק הקדמי, אז קיבלה אתמול את בר כהן כמחליף, קיבלה אתמול את יונה כמחליף, ועשתה את מה שהיא לא עשתה הרבה העונה, וזה להפוך משחק נכון להפסד.
וקיבלה דבר שאני לא חושב שהיא עשתה העונה. היא הבקיעה שני שערים, שזה לא מהשלישייה הגבוהה שלה.
נכון.
גם אורוזו וגם עדי תמיר. אני לא זוכר משחק השנה שאחד מהשלישייה לא כבש, וכן המציאה את עצמה מחדש אתמול.
נכון.
היו הרבה דברים שלא ראית מביתר עד עכשיו שהיא הצליחה לעשות אותם. היא לחצה בכדור חמש, הייתה סיטואציה במשחק, אתה פתאום רואה חמישה, שישה שחקנים נכנסים לתוך הרחבה, הלו, איזה יופי.
הלו, זה ביתר?
איזה יופי, איזה יופי. כל כך הרבה שחקנים נכנסים מקף שני. אני מאוד אהבתי לראות את המחצית השנייה של ביתר ירושלים. אני חושב שהכדורגל בעיניי, כדורגל שמאפיין איזשהו משהו אחר שביתר הצליחה להביא, ודיברנו על להמציא את עצמך מחדש, אם, עוד פעם, לפחות לפי המשחק הזה, היא הביאה משהו אחר. ואגב, אפרופו בר כהן, זה בדיוק התפקיד שהוא צריך לשחק בעיניי. אני הרבה מאוד פעמים טעיתי שנה שעברה שנתתי לו לשחק בקו. הוא רואה משחק, אם הילד הזה לא יתפוצץ ולא יגיע לרמות הגבוהות, אני חושב שזה פספוס אדיר לכדורגל שלנו, ולא עצמו, הוא מוכשר בצורה בלתי רגילה.
ומבחינת המפסידה, קודם כל...
אז הנה, נסגור את הפינה. ביתר, בדיוק כמו ששי אומר, נרכז את הזה. צריכה בפלייאוף הזה, שהוא פלייאוף במידה רבה,
מותר,
כואב, מתסכל מבחינתה, אבל היא תצא ממנו מנוצחת, אם היא תצליח מנצחת, אם היא תסכיל, וזה כמובן עניין מקצועי פאר אקסלנס, להניח בו את היסודות לקראת ה... שינוי שהיא נדרשת לעבור בעונה הבאה, כלומר, לשמור את הטוב, ויש הרבה טוב, ולשדרג, לייצר עוד איזשהו עומק מקצועי, שביתר לא תהיה קבוצה כל כך קלה לניצחון כמו בעונה הזאת, שאתה יודע, נותן להם את הכדור, והם כבר יסתבכו עם זה כמה שהתקפה שלהם מוכשרת, אלא להביא עוד אלמנטים של כדורגל, זה האתגר הגדול שלהם, אם הם יצליחו להגיע לעונה הבאה, כשהם עם עוד רעיונות מקצועיים, הרי שהפלייאוף הזה, כמה שהוא מתסכל כרגע, יהיה מאוד מאוד מוצלח עבורם בסוף.
לשמחתו של יוסי אבוקסיס, בפלייאוף התחתון יש לו שני משחקים שלעולם השחקנים שלו לא יוכלו להוריד רגע.
בדיוק. אחד כבר עבר.
הפועל תל אביב.
ריינה גם חכה.
וריינה.
ריינה, חכה. לגבי הפועל תל אביב, קודם כל, אני יודע שחיים מאזין לנו מדי פעם.
ברור.
פה ושם, חיים סילבס.
ממאזיננו הבולטים. מורבים ממאמני הליגה, אבל חיים לגמרי.
חיים סילבס, תפסיק להאזין לנו. תפסיק להאזין לכולם. סגור את המקלט בבית.
אתה לא אומר דבר כזה. לירוק לבאר שאתה שוקר.
אין לי בעיה, אני מקריב צפייה אחת והזנה אחת בשביל להישאר בליגה.
חיים, אל תקשיב לו, תקשיב. אל תקשיב לו.
אני חושב שהפועל תל אביב נכנעה ונכנסה לבוץ. אלוהים ישמור, ואחר כך אני אספר על התרבות שיש לי עם ברדה. נכנסה לבוץ גדול מאוד, כי...
נכנסה את המשחק שאפשר להפסיד.
שנייה. חיים סילבס, מה קרה מאז מכבי חיפה? מה הוא שמע? הוא שמע את כל האוטובוסים, ולא חיים סילבס, חיים סילבס, וכל מיני דברים כאלה. והוא אמר, לא, אני לא אשחק אוטובוס נגד ביתר ירושלים. אני אנסה קצת ללחוץ את ביתר, ואני אנסה לשחק מעברים. אתה משחק מעברים עם ביתר ירושלים. עכשיו, אחרי שהפועל עלתה ליתרון, היא החליטה לפתוח את המשחק ולשחק מעברים, לתת את השני, לתת את השלישי.
אני פשוט בודק משהו.
התפזרה, תבדוק. התפזרה, אם הוא מאזין? תקשב לו. חיים, אל תאזין לנו!
אני ממש לא אשאל אותך. אני האחרון.
עכשיו נוצר מצב שבמקום שחיים סילבס יתניע את האוטובוס ויחזור ל... וזה בשביל שי, אחי, נו, ענק, סגור את המשחק, תישאר בליגה, תחיל לשחק מעברים עם ביתר ירושלים.
אתה מבין, אתה מבין את הביקורת? אתה מבין את הביקורת?
הלו, זה פודקאסט פה, מותר להגיד מה שאני רוצה. השער הראשון...
הביקורת היא שחיים סילבס לא שיחק מספיק הגנתי.
נכון מאוד!
היה כדורגל מופקר והתקפי של הפועל תל אביב.
מה אתה עולה מטורף שכמוך, ארי? ארי, השער הראשון השער הראשון, מורוזוב עשה שער יוצא מהכלל. אתה יודע מה סיפרתי לשי ברדה? בשנה שעבר הוא שיחק בסלובניה, הוא כבש ארבעה שערים, כולם כמגן שמאלי ברגל ימין. הלו, איפה הסקאוטינג? איפה הוא מגן? שילך על, על מגן, כמו ששי מלמד אותנו כל הזמן. הרי לא ייתכן שכל השערים שלו ברגל ימין, ואז פותחים לו את הביתה, ויש לו ביתה אדירה, קרי, תראו את השערים שלו בסלובניה, ותבינו הכל. דבר שני, ברגע שהפועל תל אביב באחת-אחת במשחק הזה, הייתה צריכה לסגור, להביא את האוטובוס, את כל אגד הייתי מביא, גם את דן, את כולם, תבואו, תחנו, תוציאו את הנקודה בשישאר בליגה, אבל לא, הפועל תל אביב, תפסיק לקשקש כבר, יהיר.
די עם השקר הזה, לא יהיר, מציאותי.
אני אומר לך את האמת.
נו.
אני שקלתי לקחת אותך לצוות שלי שנה הבאה, האיש בינינו פאר תאומי, תיזהר.
רגע,
חוזר בו מהצעת העבודה.
רגע, הצעת העבודה, אתה יודע כמה יצא לי בנוף הגליל? כולל חדר במלון, איזה מלון? הוא אומר לי, אין רכב, אבל יש חדר במלון. עכשיו, אני אומר, במצב הזה, עכשיו אנחנו צוחקים, צחוק בצד, הפועל תל אביב הייתה צריכה לקחת נקודה אתמול, מכיוון שאם הפועל חיפה...
אתה אומר שאם היא הייתה הולכת אחורה, היא הייתה בטוח כן. משיגה לא את הנקודה.
לשחק עם ביתר על
היא
מעברים.
היא כבשה גול מקרי.
נכון! אז, ו... יפה, היא הייתה רעה אתמול. והיא צריכה, היא שיחקה למעשה עם ביתר בקלפים של ביתר. ושאתה משחק עם בקלפים של ביתר, לשחק מעברים מול ביתר, זה ללכת ולהתאבד. ולכן אבל... השער היה צפוי. אתה ראית כמה עדי תמיר היה חופשי בתוך ה-16? כי הם שיחקו מעברים. הקבוצה הזאת זה קבוצה מוגבלת, חלשה, אני אומר את זה מאוגוסט. קבוצה שמומד לרדת ליגה, והיא עדיין מומד לרדת ליגה, והפלא, גם בנתון הזה צדקתי. עכשיו, כשמועמד לרדת ליגה, אתה צריך לדעת לקחת נקודה פה, נקודה שם, וזה הפועל תל אביב לא עושה. תכף נתון, אפרופו נתונים, יונה מסתכל על השעון, אבל הוא ישמע את זה עד הסוף.
יש לי, קראתי טקסט בשעון,
כן. חיים סילבס כמעט עושה סיבוב בהפועל תל אביב, מבחינת כמות משחקים. כמה פעמים הפועל תל אביב הייתה בפיגור, שי ברדה? הייתה בפיגור 4 דקות נגד אשדוד, 20 דקות נגד מכבי חיפה, ו7 דקות נגד ביתר ירושלים, שם בצד כרגע תוספות זמן. הקבוצה הזאת לא יודעת להגיב לפיגור. אתה מבין? עכשיו, בגלל שהיא לא יודעת להגיב לביקור, בגלל שהיא קבוצה כל כך מוגבלת, סוג משחק הזה, על אחת כמה וכמה מול יריבה גדולה, היא צריכה לדעת לגרד את הנקודה. למה? כי אם, ואני אומר אם, והמאזין אייל זיו שומע אותנו היטב, הוא כבר צייץ את זה אתמול.
וצדק.
הוא אמר, הפועל חיפה חלשה, תנצח את קריית שמונה, לא תפסיד כמו שאמרת. אם קריית שמונה מנצחת, הפועל תל אביב רחוקה משחק, כשהפרש השערים של היריבה שלה יותר טוב, מלרדת, ואל תספרו לי סיפורים שהפועל תל אביב נשארה בליגה. ואני לא אספר על ההתערבות כמו שאתה מבקש ממני, שי, אבל את התערבות אני אגיד לי עוד אחרי השידור.
אני אשמח לשמוע.
לא, זה לא עניין שלא לספר.
דעתי.
כן, בסדר,
אני לא שותף לנבואה הכאוטית מורבידית.
אני כן אתייחס לנקודה שציינת. אתה צריך להבין שקבוצת כדורגל לא יכולה לקום בוקר אחד ולהסתמך רק על המשחק. הגנה, 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 ואז בסוף דברים יכולים לקרות. זה לא קיים, זה לא לחיצה על כפתור. וברגע שאתמול היא ניסתה לעשות מעברים, בית"ר ירושלים כפתה עליה את זה. הפועל תל אביב בעידן של סילבס, אגב, עד עכשיו הוא באמת הצליח לצבור נקודות. עוד פעם, באופן יחסי, אבל הוא שיחק כל הזמן אותו דבר. הוא לא יכול היום להחליט ש... הוא משחק אחרת, ואני מסכים שהוא טיפה שיחק אחרת. זה לא לחיצה על כפתור אבל. זה לא לחיצה על כפתור. למה קבוצות לא צריכות לשחק כל הזמן אותו דבר? וגם ב-1-0 לשחק אותו דבר. אני מסכים איתך על 10 דקות אחרונות. על... אבל זה...
גרע את הנקודה.
כן, אבל הם לא ספגו ב-10 דקות האחרונות. אתה צריך לשחק...
כן, דקה 83 יחס הגול.
כן, קודם כל בדקה 83, לפני זה היה את השוויון. הם לא... אני לא חושב שאתה ראית משהו מהפועל תל אביב שמסמן איזושהי... הוא פשוט שיחק כל הזמן, בדיוק כמו שחיים סילבס שיחק עד עכשיו, בפועל תל אביב. לא היה איזשהו משהו שהוא אחר. הוא פשוט שיחק מול יריבה שקופה אליך את המשחק מעברים.
אני מאוד...
אגב, הנתון שאתה מציין, כאוהד הפועל תל אביב, אני יכול להגיד לך, לא, אתה כאוהד הפועל תל אביב, זה נתון סופר מטריד, שאתה מקבל גול ואתה לא יכול בעצם לחזור, זה רק מראה שכל מה שקשור לרעיונות ההתקפיים שלך ולבילדאפ ולסגנון משחק מסודר מבחינת משחק, הוא לא קיים.
יפה. סגיר יונה בשבילך, כי אתה מסמן לי.
כן.
רוי רנשטרייבר, אני מחזיק ממנו כאולי השופט הכי טוב בארץ. אתמול היה את סילבה, השוער של ביתר ירושלים, נותן כתף ברוטלית לפנים של סניור, עבר לא התערב, שלומי בן אברהם בעבר לא התערב.
אותו שלומי בן אברהם שלא הוציא אדום ליאב גורפינקל, כמובן ליון ניקולסקו בביתה לוואלה.
לא, זה היה פריד.
לא, פריד היה... לא, לא, לא פריד, למה? פריד שפט המשחק?
זה היה פריד, הפריד זה הקודם.
אז סתם לכלכתי עכשיו את שלומי בן אברהם. שלומי, אני יודע למה הזכרתי אותו. בסדר, שלומי אני מתנצל.
לכן...
לא עליך, סליחה, סליחה.
לדעתי ששוער או שחקן, לא משנה, נותן מרפק לשחקן אחר, ואחר כך מתחילה התפרעות, ובא אופיר קריאה ותופס את החולצה ומושך וזה, עם כל הכבוד, עבר צריך להתערב בדבר כזה, עבר צריך למנוע אלימות שחקנים, זה מאוד מאוד חשוב. ואתמול הייתה אלימות שחקנים, זה לא פנדל, כי המשחק נעצר, זה הבנתי. המשחק אושר הכפר, זה בסדר. אבל שבא שוער, נותן מכה לפנים של שחקן, מטר מהעיניים שלך, כי אתה לא רוצה להדליק את העסק.
לא ראיתי את האירוע הזה.
כרטיס צהוב, למירן שרייבר, שאני מחזיק ממנו כטוב שופטינו.
מהטובים. כן, לא ראינו את האירוע, אני לא ראיתי את האירוע, על כן קחו בעירבון מוגבל, שמה שנאמר לכם פה נאמר מתוך פוזיציה. וכולי, לא, סתם ציפיתי שתגיב אחרת למה שאמרתי עכשיו, לא, אוקיי, בסדר גמור. סבבה. זה מה שהיה בסוף השבוע הזה, את ההתייחסות שלנו לחדרה מול נס ציונה נתנו בהקשר של יוני סטויאנו, וכשאנחנו מסתכלים על חדרה, היא 8 נקודות מהקו האדום, כשקירת 8 היא משחק חסר, קשה לי לראות גם אותה מסתבכת, כמו שקשה לי לראות את הפועל תל אביב, תוך מחזור 2, אני מניח שנשאר עם מאבק משולש שכולל את ריינה, קירת 8 ונס ציונה שתיפרד מאיתנו בהקדם, זו התחושה, וכאן אנחנו רוצים לחתום את הפרק הזה של עולים לרגל, להודות לך שי על המאמץ הגדול שעשית כדי להגיע היום. אבו, תודה רבה גם לך.
אתה נוסע לדוחה?
אני עכשיו נוסע לסכנין, לפני זה שלמה ואיגל לוקחים אותי לאכול, אני איגל פה ברגע האחרון.
תמיד אוכל.
חייב. ברגע האחרון, האוכל הוא טעם החיים, כדורגל ואוכל, זה טעם החיים. תוציא את שניהם מחיינו, אין טעם. רק נגיד ש...
אתך הוזמין?
מה? לא, אנחנו צריכים ללכת לדני.
לברברי?
כן.
אני אמשיך לחכות.
מה שרציתי לומר זה שאנחנו כאן כמובן מתנצלים שוב בפני קריית שמונה, הפועל חיפה, ריינה וסכנין שלא נכללו בפרק הזה, אבל אני מניח שיכללו בפרק הבא. אנחנו יוצאים לפגרת נבחרת.
אני חושב שאנחנו נהיה פה אחרי הנבחרת, לא?
אפשר לדבר על זה.
אפשר לדבר על זה. אני אהיה פה, אתם מוזמנים, אם לא אני מדבר עם עצמי.
נבחרת זה בשבת קוסובו, ואז...
שלישי בז'נבה, איזה שווייץ. משחק לפח, קוסובו, משחק המשחקים.
כן.
מאוד מאוד חשוב.
מאוד מאוד חשוב. נגיע גם לזה, וכמובן מיד אחר כך הליגה חוזרת, ואנחנו עם כל המאבקים למעלה ולמטה. שי ברדה, תודה רבה.
תודה רבה.
אבו, תודה רבה גם לך. אנחנו רוצים להודות לכל מי שטרח, לירד, וכמובן לאלון אמסלם, מי כדורסל, שתורם לנו מנוכחותו כאן ומסייע.
נדב ונפל דיברתם, אימון כדורסל לנוער דיברתם.
היה חשוב, להרוס במעטפת של...
סבבה, פעם הבאה, לך לסיפ פיק אנד רול אתה ושי ברדה, ונשאר פה עם...
עם מי?
עם אמסלם.
תודה לכם על ההזנה, ביי. 5 רדיו.
הפודקאסטים של 5 רדיו.
עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.